שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא בספר הקדוש לנבוכי הדור, ואנחנו בפרק ה', אני חושב, לא? או שאני טועה? פרק ה', לא? באמצע פרק ד'. טוב, בואו נראה על מה מדובר. הרצון. כן, אנחנו בעמוד 36, זה כפי שאתה אומר בצדק, באמצע פרק ד'. הרצון הוא החיוב בחוק האלוהים. הוא הדבר שדנו עליו חכמי הדורות מעולם. כפי שאתם רואים פה לפי ההערה מספר 11, ראו לאל פרק א'. כך שאם הספר היה ארוך, אז פרק ד' היה בא יחד עם פרק א'. טוב, בכל מקרה, הרצון הוא החיוב בחוק האלוהים. הוא הדבר שדנו עליו חכמי הדורות מעולם. כן? אז מה מקובל לומר במסורת היהודית? שהחיוב הוא עמדתם של הפילוסופים, ואילו הרצון עמדתם של היהודים, נכון? אנחנו רגילים לומר. אבל הרב רוצה קצת להקהות את החלוקה הזאת. כמו שלגבי משל המושג של הקדמות, קדמות העולם בפרק א', הרב דן בזה, באיזו מידה ניתן לקבל את הקדמות גם בתחום האמונה היהודית, כשהוא דוחה את הקדמות האריסטוטלית, אבל הקדמות האריסטוטלית לא מקובלת היום בכלל. אז זאת השאלה. הרצון הוא החיוב בחוק האלוהים, הוא הדבר שדנו עליו חכמי הדורות מעולם. לפי ההשקפה, ההשקפה הכוונה ראשונה, כלומר במבט ראשון, נראה שאם נודה בחיוב, אין כאן תורה ומצוות. כן, זה הסיבה שרוב חכמי ישראל דחו את אמונת החיוב, והעמידו במקומה את אמונת הרצון. עכשיו, מותר לי לחשוד שחלק מהציבור כאן אינו יודע על מה אני מדבר, ואינו שואל. זה בניגוד להלכה, אגב. ההלכה היא שמשהו לא ברור בשיעור, החובה היא לשאול. אז אם אדם לא הבין ולא שואל, הוא עבריין. זה עבירה. נכון? אחרי ההזהרה הזאת, רגע, אני רוצה לשאול את הבחור היקר, מה זה החיוב? יפה, אתה רואה שהוא יודע. מה אתה עושה, מיל? בסדר. טוב, אז אומנם ההשערה, אז אתם בסדר. אומנם ההשערה נוטה לפי הדרישות האחרונות לצד החיוב. כלומר, מה זה נוטה? זאת אומרת, יש כיוון כזה, אצל הרבה אנשים, בהשפעת החוקיות המדעית, לייחס לאלוהים, במידה והוא קיים, חיוב. או לראות באלוהים את הגלגל הראשון. הגלגל הראשון בתוך איזו מכונה גדולה. ואם כן, זה נוטה לכיוון של החיוב של הפילוסופים. לא. חיוב זה לא דטרמיניזם. השקפה כוונה מבט ראשון. השערה? זה לא קשור. השערה, כן. כלומר, היום הנטייה של רוב ההוגים, זה ההשערה שלהם היא על דרך החיוב. לא. השקפה כוונה מבט ראשון. במבט ראשון נראה לנו שאם נודה בחיוב, אין תורה ומצוות. ולכן נוטים אל הרצון. אבל ההשערה המקובלת בימינו נוטה לכיוון החיוב. איך נסתדר עם זה? חיוב ודטרמיניזם זה שני דברים שונים. בוא אני אסביר לך. דטרמיניזם זה חוקיות ברזל בתוך הטבע. חיוב זה חוקיות באלוהים. שאלוהים כביכול מוכרח לברוא את העולם. כלומר, העולם נובע ממנו שלא מרצונו, כי אין לו רצון, אלא זה נובע מאיתו, ממהותו. הדטרמיניזם זה איך שחוקי הטבע מתנהלים. זה דומה, אבל זה לא זה. אתה איתי? בסדר, כן. נכון. אז זו שאלה יפה. אתה שואל, אם יש חיוב, אז מדוע דברים קורים בזמן? נכון? אז באמת בעלי החיוב אומרים שהזמן הוא משהו מחזורי, שחוזר על עצמו. כיוון שהוא חוזר על עצמו, זה כאילו הכל קורה בבת אחת. זה שאתה רואה את זה מתחלק לזמנים, זה לא אומר שבאמת אין פה ישות אחת. כן, מערכות. אז יוצא לפי זה שהאדם והבחירה, לפי התפיסה של החיוב, זה איזשהו דפקט במכונה. כלומר, באופן עקרוני, הכל היה צריך להתנהל לפי חוקיות ברזל. פתאום אנחנו רואים את האדם, האדם הוא בעל בחירה חופשית. הדבר הזה הוא באמת מוזר. באמת מוזר. אז יש כל מיני דרכים לתרץ את זה. יש תירוץ שאומר בעצם, נראה לך שיש בחירה. באמת הכל גם כן מתוכנן מראש, ובעצם אתה סוג של גביש שהולך ומתגבש. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שאין שום דבר מושלם באמת בעולם, ולכן יש אפשרות לקצת משחק, כן? יש קצת שמן במכונה, שזה הבחירה החופשית של האדם. הצד השווה שבתפיסות האלה זה שהבחירה איננה דבר מהותי בעולם. בסדר? אחד הדברים, באמת אחת החידות שעומדות בפני הכופרים, זה איך הם מסבירים את האדם. באמת אני לא יודע. כלומר, לא, באמת, זה באמת בעיה. זאת אומרת, אתה רואה את העולם כולו, חוקיות ברזל, נפלא, אתה רואה גם בתוך העולם הגיאולוגי, ואחר כך הביולוגי, אתה רואה אבולוציה, ופתאום מופיע איזה יצור שהוא חריג מכל הבחינות. כן? זה לא יצור, זה לא עוד איזה סוס מסוג אחר, או קוף מסוג אחר. יש המרחק האינטלקטואלי, הזהותי, בין הקוף לבין האדם, הוא אדיר. איך להסביר את זה? כן? זה חידה. זו חידת האדם. תוספת של מה? אם זה קוף עם תוספת של חוכמה, אז למה יש לו שאלות? שאלות של זהות. כן? כלומר, האדם לא שואל את עצמו רק מה הוא, אלא מי הוא. לא מצאנו שום קוף שמקים סמינריונים לבירור הזהות הקופית. לא קורה. מהו זה אובייקט, זה ישות. כמו מכונה, סתמית. מיהו זה אישיות, זה סובייקט. זה משהו שאומר אני. אין שום מחשב בעולם שאומר אני. כן. אין שום בעיה, ההתפתחות של המוח היא אדירה. אבל כל התפתחות של המוח עדיין לא תסביר את הזהות האומרת אני. למשל, מצלמה רואה, האדם רואה, זה אותו דבר? לא. כי למצלמה אין תודעה של ראייה, ולאדם יש תודעה. והתודעה הזאת איננה ניתנת לרדוקציה, אם באמת האדם הוא אמיתי עם עצמו, איננה ניתנת לרדוקציה של מהלכים מכניים. אי אפשר. לא, רואים שגם לקוף אין תודעה, משום שהדבר הזה נחקר. חקרו את האינטליגנציה האנושית לעומת האינטליגנציה של הקופים, ואנחנו רואים שצורת התפקוד היא שונה לגמרי. אצל הקוף תמיד יהיה ניסוי ותאייה. אצל האדם יש דבר שאין אצל הקוף, זה התכנון. תכנון. תכנון. זה כבר יותר קשה למדוד, אבל תכנון, זה אתה רואה ש... למשל, יש דבר מאוד מעניין, ההתפתחות של הילד, של הילד והשימפנזה. היא דומה מאוד עד גיל 4. בגיל 4, השימפנזה עולה על האדם. מדוע? כי מתחיל להיות אצלו השכל. וכיוון שיש לו שכל, אז התנועות הטבעיות אצלו פחות מפותחות. ואצל השימפנזה זה ממשיך. כן? טוב. מה? כן, זה נכון, זה נכון. יש קצת מזה אצל קופים. למשל, הוא ייקח מקל כדי להוריד בננות מהעץ. זה נכון. לא הולך רחוק. לא, זה בעל אופי אחר לגמרי. זה לא רק בגלל שפתאום יש לו יותר שכל, אלא יש משהו, הייתי אומר, טוב, זה קצת קשה להסביר. מה? אני מדבר על ההבדל בין הקוף לאדם. כן, כשהאדם מתכנן, זה משהו עם מורכבות שכבר הופכת את זה לאיכות אחרת. בסדר? מה? הוא לא, הוא מודע לעצמו, רק הוא לא מגדיר את עצמו. אף קוף לא יאמר אני קוף, ואף חתול לא יחשוב אני חתול. לעומת זה, האדם אומר לעצמו אני אדם. אחד הדברים התמוהים. כן, איך זה שפתאום יש לי אני, עד כדי כך שיש לי שאלות של זהות. כן, למשל, אין שום בעיה של שידוכים אצל הג'ירפות. הכל בסדר גמור. זה לאדם, יש לו חסימה רגשית, הוא עוד לא מוכן, ופרנסה, וההורים, וכו', והיא ספרדיה, והיא אשכנזיה, וזה, לא מתחתנים. משהו לא... כן, אפשר לומר שיש רק פה איזו תוספת של כישרון. יש גם חסרונות בדבר. כן, אני מסכים. אני לא נגד, אני לא נגד הרעיון שהאדם מתאפיין ביכולת החברתית שלו. אין לי בעיה. הבעיה היא, מה זה אומר? זאת אומרת, ברגע שיש לך כלי יותר רחב, אז התוכן הנמסך והננסך בתוך הכלי הזה הוא הרבה יותר רחב. ואז אפשר לדבר על נשמה. כן, כלומר, ומה שמאפיין את הנשמה בין היתר, זה היכולת של בחירה חופשית, שזה לא מצאנו אצל בעלי חיים. בסדר? כן, יובל נורח הררי הוא מאוד מעוניין להצדיק כל שיח שהוא אנטי-מטאפיזי. כן? אם זה ילך לו, בבקשה, אני לא הצלחתי לקנות את זה. כן, מה? כן, יש קצת הרגשות של אהבה. כן, זה ראינו. למשל, אתה נותן פרס לקוף אחד שהצליח, אתה נותן לו בננה, ולשני לא נתת כי הוא לא הצליח בתרגיל. ואז הקוף אוכל הבננה, רואה שהשני מסכן, אז הוא חותך לשניים ונותן לו. עד לשם זה מגיע. זאת אומרת, זה עולם של רגשות, בסופו של דבר. זה לא, איך קראת לזה? תודעה רגשית. מוסרית, תודה מוסרית. קשה מאוד לומר, יש נאמנות, למשל, נאמנות של הכלב, נאמנות של החתול, יש דברים כאלה. כן. אבל בסופו של דבר, אנחנו מדברים על עולם מאוד מאוד מצומצם. הרי לא תמצא בעל חיים שמתאבד בגלל שאין לו משמעות לחיים. לא, זה לא קיים. לא קיים. משמעות לחיים. כן. טוב. לא אמרנו שאין ניצוצות, בסדר. בסדר, מה אתה צוחק? המילה מצוצות מצחיקה אותך? טוב, מה? אנחנו לא נתקדם ככה. שמה? נו.
זה שהקדוש ברוך הוא מוכרח לבוא, זה נאמר אחרי שכבר עברה התקיימה. זה כאילו
לא. אנחנו מדברים על ההשקפה הפילוסופית. ההשקפה הפילוסופית הקלאסית נוטה לייחס חיוב לאלוהות. עד כאן ברור? מה לא ברור? ההשקפה, ברור? הפילוסופית המצויה נוטה לייחס חיוב לאלוהות. מה לא ברור במה שאמרתי?
מה פירושו חיוב לאלוהות?
שהוא מוכרח, כלומר שהוא מתפקד באופן מחויב. ולכן, למשל, אם יש עולם שנובע ממנו, הנביאה הזאת היא מתמדת ושלא מרצונו. זה לא איזו החלטה אלוהית.
כן, אבל האמירה הזאת באה אחרי שהעולם נברא.
האמירה הזאת נאמרה על ידי אנשים. אז מה? אנשים שנבראו. ואז מה? מה הקושייה שלך?
איפה הם מגיעים למסקנה שיש
הפרח? מאיפה הם הגיעו למסקנה הזאת? זה לא נידון עד עכשיו. הם הגיעו למסקנה הזאת מתוך התבוננות בטבע. ראו שאין בטבע שום חריגה מהחוקיות, ולכן הם מניחים גם שמקור הטבע, גם הוא נתון לחוקיות. מה היהדות טוענת? היהדות טוענת, לפחות בהשקפה הראשונה, במבט ראשון, היהדות טוענת שהעולם הוא תולדה של אקט רצוני של אלוהים, החלטה שלו לברו. הוא יכול באותה מידה לברו, או באותה מידה שלא לברו, הכל כרצונו. זה שהכל קבוע, כי הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו הכל קבוע. מה הבעיה בזה? כן, יש על זה מאמר נפלא של רבי נחמן מברסלב, תורה נ"ב. רבי חנניה בן חכינאי, מכירים? הנאור בלילה? לא? מכירים? נכון, הנה, הוא אומר ש... מה? כן. דיברנו על זה, מה? מתחייב בנפשו, מה זה מתחייב בנפשו? קונה חיוב בנפשו, כן. טוב. מה? כן. בוודאי, השקפת החיוב מצמצמת את אלוהים, זה נכון. השקפת הרצון לא, כי הרצון הוא בהגדרה אינסופי. כמו שאמר דקארט, אנו מוגבלים מצד התבונה, ובלתי מוגבלים מצד הרצון. אין סוף למה שאני יכול לרצות, גם אם אני לא יודע מה אני רוצה. כן, כי אתה אומר, זה הקושיה של הפילוסופים, שאומרים שהרצון מורה על חיסרון. כי אם אתה רוצה, סימן שחסר לך משהו, נכון? אבל הטענה הזאת איננה טענה, מסיבה פשוטה. זה שאתה מייחס חיסרון לכל רצון, זה בגלל שכל רצון שראית היה מלווה בחיסרון. אבל מניין לנו לקבוע שברצון הראשוני יש גם חיסרון? על החיוב, כי מה? נכון, אתה צודק. יש גם חיוב באלוהות שאיננו מורה על פחיתות, זה חיוב המציאות. הרי אמרו הפילוסופים, גם יהודים אמרו את זה, גם הרמב"ם אמר את זה, שהאלוהים הוא מחויב המציאות. אז זה גם סוג של חיוב. כן? אבל החיוב הזה איננו הקטנה. כן. נכון, אז זה באמת, זה לא רצון, זה שורש הרצון. כלומר, בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים באלוהות, המושגים הולכים ומתשתשים. השאלה האם אנחנו רוצים להכפיף את האלוהות למושג של החיוב, או שאנחנו מעדיפים לפגוש אותו דרך הרצון. הרב קוק, באורות הקודש, אומר שבעצם כיוון שבאלוהות המושג הוא מתעלה מעל חיוב ומעל רצון, אז אנחנו נאמר, שהחיוב שבטבע נובע מחיוב המציאות האלוהית, והמוסר נובע מהרצון האלוהי. אבל זה כבר לשפוט את האלוהות במושגים שלנו. ראה, לא הבנתי. טענה שנשענת על הרצון? לא הבנתי. הרצון לא מוכיח את קיומו של אלוהים. הרצון זה דבר שאני פוגש בעצמי. מי דיבר פה על הוכחה למציאות האלוהים? לא דיברנו על זה. כן, מה? אתה יכול להגיד את זה, כן. מישהו שלח לי מייל עם השאלה הזאת, אני יודע. כן, בסדר. התשובה היא, שמה שהנוצרים אומרים שהאלוהים מתגשם, הם אומרים את זה על פי המושגים של ההכרה שלנו. הם אומרים שאחד שווה שלוש, לא אומרים שאחד שווה שלוש במקור, אלא אחד שווה שלוש במציאות. כלומר, זה האבסורד שבדבר. כמו כן, כשאומרים שהאלוהים הוא גוף, הוא גוף בין הגופים. ואז מה עם שאר הגופים? מה הם? ברגע שאתה נותן איזה פירוש מטאפורי, זה כבר סטייה לכיוון היהדות. בסדר? וזה מוחרם על ידי הכנסייה. כן, מה אתה אומר? כן, הפילוסופים, למרבה הפלא, למרות שהם מניחים חיוב באלוהות, מסכימים שיש בחירה חופשית לאדם. לא, כי האדם לא עולה על האלוהים מסיבה פשוטה. הבחירה החופשית איננה מעלה לפי הפילוסופים. בסדר? אלא עד רבה. הבחירה החופשית היא סוג של חיסרון, מכיוון שאני יכול לבחור ברע. אז גם אם בחרתי בטוב, בחרתי בטוב על רקע האפשרות שלי לבחור ברע. יוצא שהבחירה החופשית איננה מעלה באדם. בסדר? לפי הפילוסופים. טוב, אפשר להמשיך? אתה רווחת, כי עד עכשיו ניסיתי להתקדם, וזה לא עבד. כן. הרצון או החיוב בחוק האלוהים הוא הדבר שדנו עליו חכמי הדורות מעולם. לפי ההשקפה, מסגר כוון ההשקפה, מבט ראשון, נראה שאם נודה בחיוב, אין כאן תורה ומצוות. אמנם, ההשערה, כלומר המקויים היום, המצויה היום, אצל רוב ההוגים, נוטה לפי הדרישות האחרונות, כלומר לפי הגילויים האחרונים מבחינה מדעית או פסיכולוגית, לצד החיוב. כן? למשל, לפי פרויד יש דטרמיניזם פסיכולוגי. אני מונע מכל מיני תסביכים מולדים בקרבי, והם המכריחים את ההתנהגות שלי. אמנם, מכריחים, לפי פרויד זה מכריח. כלומר, תסביך אדיפוס זה נתון של נפש האדם. כן, אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. לפי פרויד, התפקיד של הפסיכואנליסט זה לחשוף את התסביך של האדם. כן, כלומר, תהיה מודע למה שמניע אותך. אז, אבל, לא, זה כבר כיוון של מחשבה אדלריאנית, או... אני רוצה לעשות כסף. הוא עשה הרבה מאוד כסף. עם ישעיהו ליבוביץ' אמר שלא במקרה כל היהודים, כל הפסיכולוגים יהודים, כי הם אוהבים לעשות כסף. שאל אותו המראיין, האם זה אומר שעם ישראל הוא נרוטי? אז הוא אמר, זה לא נרוטי לעשות כסף. טוב, אמנם, ראוי לדעת, שאין החיוב סותר את התורה, כי אם בהיותו מצומצם רק על חוקי הטבע המוכניים. אבל כשהתפשט הדבר באחדות גמורה, שכל חוקי הצדק והרשע, היושר והעוול, וכל הדברים המסתעפים להטיב את הכוח המוסרי של בני אדם, גם אלה מכלל המציאות הכללית הם מה? וגם הם נוסדו באותו הכוח עצמו של איתן החוקים הכלליים של יסודי המציאות. אז נשכיל היטב, כי אל המצוי האמיתי חיי העולמים לא נוכל לייחס לא רצון ולא חיוב, כי הוא למעלה מאלה הגדרים. כלומר, מה שאומר הרב קוק? החיוב זה חיוב חוקי הטבע. אם יש חוקי הטבע, איפה המוסר? אומר הרב קוק, גם המוסר הוא חלק מן המערכת. כי מחויב שהעולם יתנהל על פי נוסחה מוסרית. ואז יוצא שתורה ומצוות שגם הם חלק מן המחויב על מנת שיהיה לעולם משמעות, גם זה לא יחסר. ולכן אתה לא תוכל להגיד באלוהות לא חיוב ולא רצון, אלא תצטרך להבין מושג שהוא למעלה מזה. אני רוצה להסביר רגע רק שנייה. יש הבדל בין מה שנקרא מחשבה בינארית, שזה המחשבה המצויה, לבין מחשבה סינתטית, היא דורשת יותר מאמץ. מה זה מחשבה בינארית? זה או-או, או שחור או לבן. ומה זה מחשבה סינתטית? יש שורש משותף לשחור וללבן, ולא תוכל להגדיר אותו לא בתור שחור ולא בתור לבן, וגם לא בתור תערובת אפורה, כן? אלא זה שורש המציאות. לכן מושגי החיוב והרצון גם הם יש להם שורש משותף באינסוף. מה? למה לא? כי אם אני מבין. לא, זה הגיוני. כי אתה רואה בעולם דואליות. אתה אומר, בכל העולם יש ניגודים. אבל זה אותו עולם. אם יש ניגודים בעולם אחד, אז או שיש שני אלים, או שהאל הוא כולל את כל הניגודים, והוא למעלה מהם. הגיוני. נכון? טוב. זה רעיון שמצוי הרבה במהר"ל מפראג. למשל, בפרק א' של נצח ישראל, בפסקה הראשונה. כן, מה? כן, זאת אומרת שגם כל מה שנדרש על מנת שיהיה לעולם משמעות, גם הוא מחויב המציאות, כולל המוסר. ואז המוסר הוא מניח את הרצון. יוצא לפי זה שהמערכת הכוללת הזאת, אתה לא יכול לייחס אותה לא לחיוב ולא לרצון, אלא למושג. לא, כי ברגע שאתה אומר שמה שמחויב זה כולל שיהיה מחויב שיהיה רצון, אז ממילא תשאל את עצמך מאיפה הרצון בא. גם הוא כלול בשורש. תהיתי? אני אומר ככה. אם אתה אומר שכל מה שמחויב זה מה שאין בו רצון, אבל איפה שיש רצון אין חיוב. בסדר? אז באמת אתה מייחס את הכל לחיוב. אבל אם אתה אומר שהרצון גם הוא חלק ממערכת מחויבת, אבל הרצון זה לא חיוב. ואז יוצא שהמושג של חיוב שייחסת לרצון, בעצם נובע ממושג יותר עליון מחיוב, במובן הרגיל. ואז צריך להגיד שבאלוהות לא תדבר לא על חיוב ולא על רצון. לא, זה למעלה, לא, הרצון יימצא במציאות. הרצון זה לא האלוהות, הרצון זה מחוץ לו. לא, לא, לא. למה לא, מחויב. לא שאלוהים מחויב. זה מחויב בעינינו שיהיה הרצון. לא, בתוך המציאות. בתוך המציאות אתה תצטרך למצוא אלמנטים של חיוב ואלמנטים של רצון. ובאלוהים אתה לא יכול לדבר לא על זה ולא על זה. אז במושג עליון יותר שאין לך בשבילו מילה. רק אתה מבין שהמושג העילאי הזה, הסינתטי, נובעים החיוב והרצון. קיים, לא יודע אם קיים. נגיד ככה, לא, תיקח פשוט את מושג האינסוף. האינסוף, לפי הקבלה, הוא כתר או חוכמה, או רצון או חיוב. הוא למעלה מזה. כן, בדיוק. הספירות זה כבר איזו תפיסה כליית, משום כלי, כן? כלי של אור אינסוף. נכון. זה בדיוק מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר. רק הוא מסביר לך, לא, רק הוא מסביר לך מדוע זה הגיוני שאי אפשר לדבר. כן? זה כמו אנשים מתעצבנים. יש אלוהים או אין אלוהים? זה מעצבן אותם שאתה לא מוכן לענות. כן, כי הם מרוצים להקטין את האינסוף למושגי יש ואין. מה, אם יש? נכון. אבל לפעמים זה, אבל תלוי מאיזה צד אתה נמצא. התברר שמחצית הקבוצות שמשחקות בשבת מפסידות, ומחצית הקבוצות שמשחקות לא בשבת מנצחות. כן, כן. למה שיהיה רצון? כי הרצון זה מה שמאפשר את ההטבה המוסרית. כי אם יש רצון, אז יש זכות. יש הבחנה בין טוב לרע. אם אין רצון, הכל מכני, אז אין פה לא זכות ולא טוב ורע. אז זה כבר לא מוסר. אם המוסר הוא אינטרסנטי, אז הוא לא מוסר. מוסר בנוי על אידיאל. אתה לא מחויב לומר שיש מוסר, רק שזה נתון קבוע בנפש כל בני האדם שיש הכרה מוסרית. ואז צריך תעלה השאלה מאיפה זה נובע. אתה יכול להגיד שהמוסר הוא אינטרסנטי, אבל מצד האמת הוא לא מוסר. אנחנו פגשנו במציאות אידיאליסטים. הרי מי שאומר לך הכל אינטרסים, מתעלם מן האידיאליזם. בשביל הבן שלה, כן, אבל יש לפעמים שאדם מתאבד בשביל אידיאל. למשל בשביל האידיאל של המהפכה הקומוניסטית, הוא מוכן למות. כן? עכשיו זה קצת קשה, כי הקומוניזם בא לפתור בעיה של מלחמת ההישרדות. ואף על פי כן, אנשים מוכנים למות בשביל מה שהם קוראים ההישרדות של המעמד הפרולטרי. מאוד מוזר. בסדר, אבל גם אתה אומר שאלוהים הוא אינטרסנטי, זה אינטרס ביחס לאיזושהי הטבה. כי הרי אם הוא אלוהים, הוא לא צריך אף אחד. אלא אם כן אתה תניח שהזדקקותו לנברא, זה למען הנברא. אז בסדר, אז במקרה הזה, אז אתה אומר, אין מוסר באמת. אז אתה אומר שאין מוסר באמת. כן, נכון, נכון. לא. לא אמרתי שאפשר להוכיח את קיומו של אלוהים על ידי המוסר. ההכרה המוסרית, אם אנחנו לוקחים אותה ברצינות, האם היא נסתרת על ידי החיוב? זאת השאלה שהרב דן בה. כלומר, אם יש הכרה מוסרית, האם אפשר עדיין לקבל את מושג החיוב? אומר הרב קוק, כן. אם אתה מרחיב את מושג החיוב. לא, לא, זה מה שהוא אומר. מה אתה אומר? לא, מה פתאום? הרצון שאתה מכיר הוא ענף. של הרצון האלוהי. ברור, כן. למה לקרוא לרצון האלוהי רצון? אז זה בקובץ ב', הרב קוק דן בזה. הוא אומר, מדוע לקרוא לרצון האלוהי רצון? הוא אומר, כי זה מפרנס את ההכרה המוסרית שלנו. כן, אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל אני אסביר לך גם למה. אבל אני ארחיב את השאלה שלך. אתה שואל איך אפשר לדבר על מה שאי אפשר לדבר. נכון? זו השאלה. איך אנחנו כל הזמן מדברים על מה שאי אפשר לדבר? משערים אמרת? משלים. כן, אבל זה יפה. המשל זה כדי שנוכל לדבר. אבל מאיפה בכלל התעוזה הזאת? התשובה היא, אנחנו יכולים לדבר על מה שאנחנו לא יכולים לדבר, כי אנחנו באים משם. ואז הרושם של היותנו באים משם, דבק בנו. זה כמו מה שרבי נחמן אומר, שמי שלא זוכר כלום, יש לו הזיכרון הכי טוב. כן. מה? תלוי איך אתה לומד תורה. אתה יכול ללמוד תורה באופן סגור, או אתה יכול ללמוד תורה באופן פתוח. זאת אומרת, אם זה עם יראת שמיים או בלי יראת שמיים. אם זה בלי יראת שמיים, אז אתה אינטלקטואל תורני. ואז זה לא עוזר לך, זה לא עוזר לך, ככל שתלמד יותר, זה יותר יסבך אותך. כן? נכון, נכון. וזה מה שנאמר, נודע בשערים בעלה, אומר הזוהר, בשערים לשון השערה. כל אחד ואחד, לפעום מה דבשער בליבה. כן, ואכן יש מה שנקרא אינטואיציה אלוהית, או כמו שברגסון אמר, שזה נכון שיש מחסום של התבונה, עד איכן יכולה התבונה האנושית להגיע, אבל יש גם אפשרות לפרוץ את המחסום הזה על ידי האינטואיציה. טוב, אפשר להמשיך? מה? אני אקבל בסוף מיליון מיילים, למה אתה נותן לאנשים שואל שאלות? כן, מה אתה אומר? הדטרמיניזם הגאולי הוא לא מוסרי. שאלה יפה. כן, זאת הסיבה שרבי יהושע מתנגד, רבי אליעזר מתנגד לרבי יהושע. נכון? אבל אני רוצה להסביר את השאלה שלך. יש לכאורה משהו לא מוסרי ביהדות, וזה שהגאולה באה בכל מקרה. נכון? הוא אומר, זה לא פייר. הרי כל דבר חשוב בעולם, אומרים, אתה צריך לזכות. והדבר הכי חשוב בעולם, שזה הגאולה, אתה אומר, זה לא תלוי בך. זה סקנדל, לא? זה לא מקומם אותך מבחינה מוסרית? זה רבי אליעזר. רבי יהושע לא מסכים עם זה. לא, זה טעות בגרסה שם. כן? כי במקום אלא, הקדוש ברוך הוא צריך לגרוס אמר לו. זה א' למד. וזה כך הגרסה בירושלמי. אבל רבי יהושע אומר, בין כך ובין כך נגלים. וזה מקומם את רבי אליעזר. אז פה השאלה היא, איפה המוסר פה?
כן.
זה בדיוק השאלה. השאלה, לא. על כורחנו נחזור בתשובה, זה שיטת רבי אליעזר. רבי יהושע לא מסכים עם זה. הבנתי שככה הבנת, כי ככה רגילים לקרוא, אבל זה לא נכון. תסתכל גם בסוגיה בגמרא עצמה, במסורת הש"ס, תראה שמה נוסח אחר. כן? אז איך אתה מסביר את זה? זה השאלה שלו. כן, בסדר, אבל אני רוצה קודם כל להסביר את הקושייה. כן, מה אתה אומר? אז אתה בעצם אומר, זה לא פייר. כלומר, לכולי עלמא זה לא פייר, זה לא בסדר, נכון? אתה יודע, יש אפילו מדרש מדהים, שהקדוש ברוך הוא בנה עולמות, והם נפלו. וכשהגיע לעולם שלנו, אמר, אלה לא יתקיימו, זה הלוואי ויעמוד. הלוואי ויעמוד, כלומר, זה יכול להיות שגם זה לא ילך, כן? נו, אז מה אתה שואל? נכון, ואז אתה שואל, אם יש כיוון של הכלל שאין בו בחירה, אז איפה המוסר? עד כאן זאת השאלה שלך? אתה יכול, רוצה לשאול אותה פעם רביעית? נו, אז מה? הבנתי, נו. בסדר. טוב, אני יכול לענות עכשיו? טוב, תשובה. וכי זה מוסרי שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא תהיה תלויה באדם? זה לא פייר כלפיו. גם זה. כלומר, תחשוב עליו. זה לא פייר, יש לו תוכנית, והיא מתעכבת בגלל שזה אידיוט, הוא החליט להיות רשע. מה? כן, אבל, בסדר. הוא החליט שזה יהיה ככה, אבל גם לזה יש סיבה מוסרית. כלומר, הוא נתן לאדם את הבחירה החופשית, על מנת שאדם יקנה את זהותו. אבל אי אפשר לקחת סיכונים מיותרים. זה הכוונה. עכשיו, לגבי בית השלישי, בית שלישי לא יחרב, בדיוק מאותה סיבה שלא יהיה מבול. לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יהיה עוד מבול? זה לא פייר. הרי אם בני אדם הם רשעים, מגיע להם מבול. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר שלא יהיה? זה אומר שמשהו השתנה בטבע האדם בעקבות המאורעות, שיגרום שהאנושות לעולם לא תרשיע עד כדי כך. ואז לא יהיה צורך במבול. זה אותו דבר לגבי בית שלישי. הוא יישא בקרבו את היתרונות של בית ראשון ובית בית שני, לפי העיקרון המתמטי שאחד ועוד שתיים שווה שלוש, ולא יישא בקרבו את החסרונות של בית ראשון ובית שני, לפי העיקרון שאפס ועוד אפס שווה אפס. בסדר? מה? מה? מה, אני הסברתי? לא, אז אני אמרתי שזה לא פייר כלפי הקדוש ברוך הוא, שהתוכנית שלו תהיה תלויה בהתנהגות האדם. בסדר? טוב, אני מציע שנתקדם בטקסט. מה דעתכם? בסדר? יאללה. אמנם, נאמר עליו שם מצו יהוה, כיוון שחוקי הצדק גם הם נמצאים במקור המציאות, וחוקי הצדק תובעים גם כן חובות רבות שאי אפשר לפותרן, כי במציאות רצון כללי לצדק ומשרים. הרי החוק הזה מוכרח שימצא מחיוב המצוי השלם, אם כן הרצון גם הוא עלול ומוכרח להימצא. כן. מציאות ההודעה, אז לכן מצוי יהוה, זה דבר מאוד מעניין, שהאינסוף החליט להיות מצוי. כן, מה זה למצוא? הרי המילה מציאות בעברית, יש לה, וגם בכל השפות השמיות, יש משמעות של דבר שאני מוצא, כמו מציאה הנמצאת. אז לכן אומר הרמב״ם, וגם מבן סינה, המציאות מקרה היא שקרה על הנמצא. כלומר, יש קיום לפני המציאות. אז יש כמין קדם מציאות למציאות. זהו, אין לנו מילים, אבל זה המשמעות, שהשם נמצא, הכוונה נמצא לנו. כמו שהמהר"ל אומר, הוא נמצא אל הנברא. מציאות ההודעה והכרת טובה, כשתחסר מהמציאות, יישאר רוח האדם בלא זיו וזוהר. על כן, לא ייתכן שתהיה המציאות הכללית חסרה ההשתלמות הזאת. שינה בהקים ביות רצון חופשי מתעסק בטובת הייצור. לכן מוכרחים להניח את הרצון כחלק מן המערכת. גם למאן דאמר שיש חיוב. לא. לא אמרתי שהמוסר זה חלק מהטבע.
שהוא נמצא בתוך הטבע.
לא. המוסר זה חלק מן העולם, חלק מהמציאות, לא מהטבע.
זה מסתדר עם האמירה שהטבע הוא יישוב מוסרי.
כי אתה בעצם עושה כאילו שלא עניתי לך. אתה אמרת, המוסר הוא בתוך הטבע. ואז יש לך חושה איך יכול להיות, אם כן, שהטבע הוא מציאות המוסרית. אני פעמיים עניתי לך שזה לא נכון. שהמוסר הוא לא חלק מהטבע, אולי הוא חלק מהמציאות. אבל אתה עושה כאילו שאני לא עניתי לך, ואתה חוזר לשאלה. הבנת? הלאה. כן או לא?
כן, כן.
בסדר, אוקיי. אפשר להגיד את זה. כי אם אתה אומר שהאדם הוא ללא זיו וזוהר, יוצא שאין הבדל מהותי ביני לבין הבהמה. וזה סותר את ההכרה האנושית היותר אצילית שמצויה אצל רוב ההוגים בעולם. כן, בדיוק. בדיוק. ולכן, למשל, אדם אתאיסט כמו סרטר, מוכרח בכל זאת להכיר בקיומה של ההכרה המוסרית באדם. זיו וזוהר זה כמענה משהו שמבריק. אז זה מטאפורה, תנסה להבין בעצמך, אני גם כן מנסה. זיו וזוהר, הכוונה שמשהו שהוא בעל ערך אצילי עליון. נאמר. כן. הזיו והזוהר לחיי עולם. מה? זה מה שנותן משמעות? כלומר, אדם שאם לא היה באדם יכולת של הכרת הטובה, אז בעצם האדם הוא סוג של גזר שמתמלא במינרלים, עד שהוא נאכל על ידי הארנבת. כן. אבל אז מה הערך של מחשבה ונבואה ללא הכרה מוסרית עליונה? אנחנו רואים בזה שפלות. זה בדיוק הוויכוח שהיה לסוקרטס עם גורגיאס, האם חיי האדם בסופו של דבר זה מילוי של הצורך שלו בהנאות, או שיש באדם משהו אתי עליון יותר. בסדר. יסוד מגמתנו במה שאנו אומרים רצון בחוק האל יתעלה. למה אנחנו מתעקשים על השימוש במילה רצון, השם רוצה? הוא שראוי שימשכו בנו על ידי הדעת את האלוהים אותם המידות שראויות להימשך מפועל ברצון. שהן העירה ואהבה, האמונה והביטחון של בונות את העושר האנושי, ועל פיהן נגלה לנו השם יתעלה לפועל ברצון. מעניין מאוד, יש במחילתא כתוב, זה אלי וענווהו, שאני אהיה כמוהו. איך אהיה כמוהו? מה הוא רחום? אף אתה רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. איך הרמב״ם מביא את הדרשה הזאת? שינה את הלשון. מהו נקרא רחום, אף אתה היה רחום. מהו נקרא חנון, אף אתה היה חנון. מאוד מעניין, הזהירות הזאת של הרמב״ם. הוא לא מייחס רחמים וחנינה לאלוהות בעצמותה, אלא באופן שאנחנו קולטים את האלוהים כבעל רצון שרוצה ברחמים ובחנינה, ומכיוון שכך אנחנו תופסים, ההידמות שלנו אליו היא לפי המידות האלה. קודשא בריחו. אני משנה איך שתקרא לי. תדע. הרמב״ם אמר משהו אחר. מהו נקרא רחום, אף אתה היה רחום. זה לא אותו דבר. טוב, זה כבר תמיד שאלה, האם להסביר את הרמב״ם בסגנון של המקובלים או לא, זה טוב. הלאה. על כן, אנו יודעים נאמנה, שביותנו אומרים וחושבים, כפי הרשמים שציור הרצון החופשי בחוקו יתברך צריך לפעול עלינו, ואנו מייסדים כל מעשינו ורגשי לבבינו על פי זה, אנו הולכים בדרך האמת. ואם נבטא ההפך ונכוון גם כן אורחות שכלנו, רגשותינו ומעשינו על פי ציור ההכרח, זהו מדרכי חושך. כי אין לנו בכל מושג, כי אם לדעת את יחסו לנו, ויותר אין לנו משיגים. זאת אומרת, שימו לב פה להשפעה הקנטיאנית על הרב. אתה מדבר על המושגים מצד ההכרה הסובייקטיבית שלנו. אנחנו סובייקט, אין מה לעשות. כיוון שאנחנו סובייקט, אז זה ברור שגם המושג של הרצון, גם המושג של החיוב, איננו מתאר שום מציאות אמיתית באינסוף. אז אנחנו הולכים לכיוון של הרצון בתור מייסד ההכרה המוסרית שלנו. אנו משיגים הצבעים, אני עכשיו הוא מביא, כי אין לנו בכל מושגים לדעת את יחסו לנו, ויותר אין לנו משיגים. אפילו מהמושגים המוחשים, כן? אם בחוש אתה לא משיג את העצמות, קל וחומר בדברים מטאפיזיים יותר. אנו משיגים הצבעים כפי התואר שרושמים על ציור חוש ראותנו, ואת הרך והקשה, החם והקר, הקל והכבד, על פי המושג לנו. אבל היש לנו דרך לתאר כל אלה? איך הם נמצאים מצד עצמם? על כן יובן, כמו שעל, האם יש צבע אדום בעצמו? לא. הצבע האדום זה איך שאתה קולט. או, מעניין, זה מזכיר לי שלפני דקה וחצי אמרתי שיש כאן השפעה קנטיאנית על הרב קוק. קנטיאני זה מלשון קאנט. כן? על כן, יפה שאתה מחזק את דברי. על כן יובן הדבר שיסוד דעת האלוהים באמת, וכפי מה שהוא ראוי להימצא בידיעה שלנו, והמשבש אותן הדרכים הוא טועה ומטעה. איך אומר הרב קוק באיגרת ממדלת? לא אל קאנט נשוב, כי אם אל ים סוף, אל רבי עקיבא, נכון? ורבחי, לא היינו צריכים את קאנט בשביל לדעת שכל ההכרות שלנו הן סובייקטיביות. הרי זה כבר מה שהם מקובלים קראו לו מידת המלכות, שהיא בית הכנסת וכו', נכון? כי הרב פה מתייחס לדרישות החדשות. הדרישות החדשות זה גם ההכרות הפילוסופיות של הדורות האחרונים. הרב פה בא להיות למורה נבוכי הדור. בסדר? מה אתה אומר? מה? איגרת ממדלת, מה? לאלכסנדרוב. אני מתפלא עליך. כן. מה? השאלה, רגע, האם אני יכול להכיר את עצמי? גם כן, את השאלה. כן? את עצמי, הכרת אני עצמי, כן? אני יכול לדעת בדיוק מי אני? אני לא. אני לא יודע מי אני, כי הרי האני הוא נקודת המוצא שלי. אני מתחיל מהאני. כדי להכיר משהו, צריך להכיר את סיבתו. כן? אני לא יכול, אבל אם, את הסיבה הראשונה אני לא יכול להכיר. גם אני, סיבה ראשונה של עצמי.
או
שהוא יזכה בידיעה. זאת אומרת, זה מה שאנחנו אומרים בבוקר, מודה, ולכן אני. רק שנייה, אני באמצע לדבר עם בן אדם, מה, קצת יחס. כן, מודה, ולכן אני. זאת אומרת, ההודעה בזה שהאני שלי ניתן לי במתנה, זה מה שמבסס את האני שלי. יוין בעולת ראייה עמוד א'. כן, מה רצית? בין קאנט לתורת העידות של אפלטון, תגידי מה הקשר בין קאנט לתורת העידות. זה בדיוק ההפך. אפלטון מדבר על עולם אובייקטיבי, שהוא עולם האידאות, שעולמנו הוא צל שלו. זה בדיוק ההפך. כן. מה? זה בדיוק ההפך. שהרי אפלטון מדבר על זה שאידאת המשולש היא מציאות עובדתית, שאתה במשולשים שאתה רואה, אתה רואה את הצל של המשולש, את הצללים של המשולש הזה, אבל המשולש הזה הוא קיים אובייקטיבית, אתה יכול לדבר עליו. וקאנט יגיד לך שזה הכל בלוף אחד גדול. כן. כן. ודאי, יש הרבה סוגיות שבימי הרב היו מרכזיות מאוד, בימינו פחות ולהפך. אז זה לא מעסיק אף אחד היום. אז הדיון הזה, זה נשמע כמו דיון דינוזורי. מה השתנה? שהנושא האלוהי הפסיק להטריד את בני אדם. הם מוטרדים מהרבה שאלות אחרות. שאלות של מוסר בעיקר. לא, לא, יכול להיות שאנחנו דווקא התרחקנו מהאלוהות. כן, כל המחשבה, כל הפנומנולוגיה והסטרוקטורליזם והפוסט-מודרניזם, כל הדברים האלה, הרחיקו אותנו מדיון בשאלות יסוד, מה שנקרא המושכלות מצד עצמן. אה? למה מה? כי רוצה, יש לזה כמה סיבות. אחת הסיבות זה הייאוש. הייאוש מלדעת את האמת. בית, הקטסטרופות המוסריות האדירות של המאה ה-20, שגרמו עוד יותר להעמיק את הייאוש. כן. אני לא יודע, האם, כן, אפשר להגיד שהיום אנשים עסוקים יותר בפרגמטיזם. אני חושב שאנשים היום לא רוצים לחשוב כל כך. זאת אומרת, זה שאתה אומר, יש לי רעיון, זה אתה כבר חשוד. מה פתאום יש לך רעיון? יש לך נרטיב, זה הכל. כן? טוב. מה? לא יודע אם זה דווקא בישי האדם מכונה, אם האדם, למשל, אחד הדברים ההרסניים ביותר בימינו, זה חוק כבוד האדם וחירותו, שמטרתו לבטל כל ערך. כן? השתמשו, גם יש מילת קסם שמשתמשים בה היום בתורת המשפט, אז קום זה השוויון. מכיר? שמעת את המושג הזה? זה לא, השוויון זה מה שמאפשר למחוק כל דבר. כל דבר ממש, כן. אפשר לומר ככה, כן, זה, טוב, זה כבר פרשנויות שונות בקאנט, אבל נגיד קאנט היה אדם מאמין, קודם כל, הוא היה באמת אדם מאמין, נוצרי מאמין, זה מפתיע, אבל זאת יהודה, ומה שהוא שם גבולות להכרה, זה מצד השכל, אבל הוא כן מוכן לדבר על התגלות אולי, או על כל פנים אינטואיציה מסוימת של מה שהוא קורא, הנאומן. מי הביא שתי שיטות?
השיטה
שלהם
עם האידאות.
עם האידאות. לא, תורת האידאות של אפלטון אומרת שיש לאדם יכולת להגדיר מה נמצא בעולם האובייקטיבי. יש אידאות שהאדם יכול להגיד הם א', ב', ג', ד'. בסדר? טוב. אז הגענו לפרק 5. יאללה, נתחיל אותו, לא? כדאי. טוב, פה הרב מדבר על נושא שהוא דווקא יותר משמעותי עבור דורנו, וזה תורת האבולוציה. תורת האבולוציה ששואלת על מוצא החיים. מאיפה באים החיים? מה? כן, אבל השאלה התחילה מאיפה זה התחיל. זו הייתה השאלה שדרווין ולמרק שאלו. כן, מאיפה זה מתחיל? מה זאת אומרת? אתה אומר, אחרי שהייתה ביוגנזה, אפשר גם את זה לומר. זו שאלה, איפה אתה, מה אתה מכניס לתוך הדיסציפלינה הזאת? אבל, אגב, זה קשור לשאלה שאני ניסיתי להעלות כשלמדנו את הפרק הקודם, וכולכם התנפלתם עליי, זה השאלה של איך הכופר מסביר את הקיום האנושי. בסדר? הקיום האנושי הוא באמת תמוע מאוד. אני הרבה יותר מאשר קוף מפותח. עכשיו, נשאלת השאלה, אז איך אפשר לקבל את התיאוריות המדעיות הרואות את האדם כפרי של התפתחות ביולוגית, מוטציות? בסדר? אגב, יש שיטות שונות בדבר הזה. השתי השיטות המפורסמות זה דרווין ולמרק. כן, למרק אומר, למה לג'ירפה יש צוואר ארוך? היא רוצה להגיע לצמרת. אז בהתחלה זה גדל קצת, אחרי זה גדל עוד יותר, עד שבסוף נולדה ג'ירפה עם צוואר מספיק ארוך. ודרווין אומר לא, הוא אומר זה הישרדות, זה שאלה של הישרדות. היו קצת ג'ירפות שבאופן מקרי פיתחו צוואר יותר ארוך, וכאשר לא היו מספיק עצים נמוכים, רק אלה הגבוהים שרדו, וכדומה, כן? זה הישרדות המתאים ביותר. אז זו השאלה. עכשיו, יש גם היום בתיאוריות החדשות, יש שילוב של דרוויניזם עם למרקיזם. העיקר של השיטה של דרווין, אבל מכניסים גם מרכיבים של למרק. איך עושים את זה? זה קשור למטען הגנטי. אומרים שיש מספר אפשרויות של התפתחות גנטית, כן, ואז יוצא שבתנאים מסוימים, בעל חיים יוציא אל הפועל יותר את הצד האדום שיש בדרך כלל, אז זה משהו באמצע. טוב. אם אתה רוצה לדעת את דבר השם, דבר השם זה כולל ידיעת עולמו של הקדוש ברוך הוא. עולמו של הקדוש ברוך הוא זה גם הופעת החיים. אתה צריך לדעת איך החיים מופיעים, כדי להבין מה רצון השם. לכן, אם אתה מקבל את תורת האבולוציה, אתה בכלל מבין שהקדוש ברוך הוא פועל באופן אבולוטיבי התפתחותי. לכן, אתה תראה שהחוגים שבהם מסרבים לקבל שהגאולה באה באופן התפתחותי, הם אותם החוגים המסרבים לקבל את תורת האבולוציה בביולוגיה. זה מעניין, נכון? את תורת האבולוציה. מה? כן, אם אתה לא מקבל את הציונות, לדעו אתה לא מקבל את הציונות, כי איך יכול להיות שגאולה באה בצורה של כמעה כמעה? אז זה גם מתאים להלך הרוח שאומר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יברא את האדם באופן אבולוטיבי. בסדר? זה הטענה. בסדר. טוב, זה רק היה הקדמה לפרק חמישי, כדי לפחות להתניע את הפרק הזה בשיעור הבא. שלום.